כלל ישראל מחולק, יש כמה דרגות. בדרך כלל מסודר במספרים. שלושת האבות זו דרגה אחת, 12 השבטים זו דרגה שנייה, 60 ריבו זאת הקומה השלימה של כלל ישראל. כל כלל ישראל כולו נחשב זה מספר ב-60 ריבו. זה העם כולו. האבות הם אבות, השבטים זה ההתחלה של מה שנקרא בנים. זאת ההתחלה של מה שנקרא בנים. עם ישראל. 60 ריבו זאת השלימות של עם ישראל. יש מספר באמצע שהוא לא ברור מה התפקיד שלו, מה הוא עושה, כלפי מה הוא מכוון. המספר של 70 נפש זה גם מספר, זה מספר בפני עצמו, וכלל ישראל מחולק, נמצא גם במספר הזה. יש מספר של 70 נפש. המספר הזה כמו שמפורש בתורה, בדברי חז"ל, פסוק מפורש בעצם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אז כנגד אותם 70 נפש אז נבראו 70 האומות. יש 70 אומות כנגד אותם 70 נפש. נמצא. מסתבר שפירוש הדבר הוא כך. האבות הם כמובן כמו ש... כמו שמפורש בפסוק בנבואה של בלעם, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורם, מראש צורים אלו האבות, גבעות אלו האימהות. אלה הם הצורים, זה המחצב של כלל ישראל. השבטים זה כדרך שאילן הגזע שלו הוא גזעו, והשבטים זו תחילת יציאת הענפים, שלט, זה נקרא ענף שמתחיל לצאת. אלו הם השבטים. כלל ישראל כולו לעצמו הוא 60 ריבו, אבל ישנה מערכת מיוחדת שהיא נקראת המערכת של כלל ישראל כלפי כל העולם. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. 70 נפש זהו המספר של היחס של כלל ישראל לאומות העולם. ההתייחסות, האופן, אופן הקשר, אופן השייכות, אופן היחס, כל מערכת היחס שבין ישראל לבין אומות העולם, אז מערכת היחס הזאת, אז כנגדה יש אצלנו 70 נפש, וכנגד זה אז העולם מחולק באופן כזה. כך נוצרה, כך מסתדרת, כך התעמדה מערכת היחס של כלל ישראל כלפי העולם. 70 נפש, 70 נפש אלה הם הנפשות שהנפש, זאת אומרת, זהו המספר של היורדים למצרים. כנגד המספר הזה, אז נתחלק העולם כולו. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. דהיינו, הרי יש הרבה מספרים לבני ישראל. אפשר היה לסדר את כל העולם ל-12 עמים, או ל-60 ריבו עמים, או אפשר היה לסדר במספרים אחרים. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, היינו לאותו מספר שהוא כנגדם. זאת אומרת, אותו מספר שמכוון כנגד, כנגד האומות, כנגד העמים, אז כנגדם, אז העמים עוצבו במספר כזה כנגד מספר בני ישראל. דהיינו, העמים הם כאילו תוצאה של מערכת היחס של ישראל והעמים, שלנו ושלהם. ומכיוון שאצלנו, אז ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, אז כך הוא מספר העמים. ננסה קצת להבין. 70 הנפש האלה, אז כנגדם, מה שנקרא בעולם, אז הלשון המקובלת, השם של אותם 70 עמים, 70 אומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, אז הם נקראים בלשון חכמים 70 לשון. 70 לשון, כמו שכתוב בפסוק, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם את שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ, ועל צורת הפירוד של העמים. אז כתוב בפסוקים, למשפחותם, לי לשונותם, בארצותם, בגוייהם. ככה כתוב על כל אחד ואחד מבני נוח, שהם נפרדו לי לשונותם בגוייהם. 70 לשון, ישנם 70 לשון בעולם, ואותם 70 לשון, אז כנגדם עומדים 70 נפש. 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, וכנגדם עוצבו בעולם, כן, 70 לשון. 70 לשון כנגד אותם 70 נפש. המספר 70 לעצמו, אז הוא בחזל בהרבה מקומות, מראות מפורשות, בהרבה מקומות מדברים עליו. אני אזכיר כאן קטע מדברי מהר"ל בדרוש על המצוות בסופו. הוא מדבר על איסור יין נסך. נגיד קטע מדבריו. הוא מדבר על איסור יין נסך, ומשתדל לבאר עד היכן הדברים מגיעים, מביא ממדרש חז"ל, מזוהר, ומשתדל לבאר, להסביר, מה גודל החומר של האיסור הנורא הזה, יין נסך, או אפילו סתם יינה. סתם יינם, ובוודאי על אחת כמה וכמה יין נסך ממש, ובוודאי זה לא כל כך נוגע. המדובר הוא, הנושא שהוא מדבר עליו זה סתם יינם. יין. מדוע אנחנו חייבים להיפרד מאומות העולם בעניין היין? היין צריך להיות דבר שבינינו ובינם לא, לא ייתכן שום שיתוף בעניין היין בינינו ובינם. אז הוא מעריך לבאר, ונגיד בערך, כן, נמסור בערך, כמה, משהו מתמצית הדברים. כך, הגמרא כתוב בכמה מקומות, הגמרא מדברת על יין ועל סוד ועל סנהדרין שהם 70. זה מפורש בגמרא, שזה יחד. נכנס יין, יצא סוד. כתוב על זה בגמרא, יין ניתן 70 אותיות. זאת אומרת, יין ערכו המספרי הוא 70, סוד ערכו המספרי הוא 70. נכנס יין, יצא סוד. מי שמתיישב ביינו, כתוב בגמרא, המתיישב ביינו, דהיינו, כל מי שמסוגל לשתות יין, כל, אמר הבחייה, כל המתיישב ביינו יש בו דעת 70 זקנים. יין ניתן ב-70 אותיות, וסוד ניתן ב-70 אותיות. זאת אומרת, הערך המספרי הוא 70. נכנס יין, יצא סוד. על המתיישב ביינו שיש בו מידת 70 זקנים, אומר רש"י, המתיישב ביינו ששותה יין ואין דעתו מטרפתו. ככה כתוב כאן. וזה, כיוון שנכנס יין צריך לצאת סוד, וזה הועיל ולא יצא סודו, שקול הוא כסנהדרין של 70. למדנו מכאן שישנם שני אופנים איך שאותו 70 יכול לצאת לאור. אותו 70 יכול להתגלות, ואותו 70 יכול להישאר נסתר. זאת אומרת, הוא יכול להישאר סוד, והוא יכול להיות יין. וכדרך שיין, אז כשלעצמו הוא משקר, מטריף דעת, זה אופן אחד של 70. אופן שני של 70 זה שהדעת לא מתערפת, והיא נשארת סגורה בתוך עצמה, לא מתערבבת, ולהפך, היא נשארת נסתרת, היא נשארת מבוקרת, ולא יצא סוף, לא נגלה סודו. נמצא שיש כאן שני עניינים באותו דבר, באותו עין עצמה, כן, יש בה שני עניינים. יש בה אופן אחד שהיא מתכנסת בתוך סוד, היא נסגרת בתוך סוד, ויש אופן אחד שהיא נראית כיין, יצא סוד, דהיינו היא מכוונת כלפי הגילוי. אופן אחד של אותו עין זה להיות מכוון כלפי סוד, ואופן אחד של אותו עין זה להיות מכוון כלפי הגילוי. שם באותו מקום, כך זה ביאור דבריו. שם באותו מקום, אומר המהר"ל, לזה הוא בעצם קצת יותר רומז, זה צריך קצת יותר לפרש. העין עצמה זה בעצם עניינה, העין עצמה. נראה, הטבע הפשוט של עין זה לגלות. זאת אומרת, המציאות החיצונית נתפסת בעין, ועניינה של עין, כן? העין רואה את המציאות החיצונית כמו שהיא רואה אותנו. כשדבר מתגלה, אז הוא מתגלה כלפי העין, אל העין דבר מתגלה. העין היא המגלה של דבר וקולטת את צידו הגלוי של כל דבר ודבר. העין היא עניין של גלות, כמובן זה עניינה של עין. אבל באמת זה גם בלשון הקודש כך, וזה לא סוף עניינה של העין, ולהפך. אנחנו הרי מוצאים בתורה שפירוש המילה עין מקורו, אליעזר אמר ועבור היום אל העין, כך כתוב, המעיין נקרא עין, ועבור היום אל העין, שם באותו מקום, באותו עין, באותו מעיין, המעיין נקרא עין, שמו של המעיין הוא עין, עין המים. נמצא שעניין העין לא נגמר בעובדת הגילוי, אלא עניינו של העין הוא בנביאה, בגילוי נהעלם לגילוי. דהיינו, פעולת הוצאת הדבר מהסתר לגילוי, זה עניינו של העין. עניין העין הוא ההוצאה מהסתום לגלוי. זה בעצם עניינו של מעיין, עין, כן. ואבוא היום אל העין. המעיין, כל עניינו הוא שהוא נובע מתוך סתום, מתוך המעמקים, והוא יוצא ונובע כלפי חוץ, והמים מתגלים, המים החיים, אותם מים חיים שהם נובעים מבפנים, מתגלים ויוצאים החוצה. זהו עניינו של העין. זה העין, זה עניינו של העין. אם הדבר הזה דומה, זאת אומרת, יש לשני הדברים האלה שורש אחד, אז ברור שלפרש את התיבה הזאת עין, אז כך זה צריך להתפרש. זה פירוש עין. העין איננה תופסת דבר גלוי, אלא העין פועלת את היציאה מהמעמקים אל הגילוי. זה עניינה של העין. העין היא תפיסת הדבר מתוך המעמקים. זאת אומרת, הגילוי הוא כאן לא גילוי בלבד, אלא גילוי של נביאה מתוך המעמקים, והיא ההתגלות נמצאת בעין. בלשון חכמים, כשרוצים להגיד על אדם שמתבונן בדבר, מתבונן בדבר ורוצה להבין אותו לאשורו, אז הוא נקרא מעיין. מעיין, לעיין, כמו שכתוב תמיד בלשון חכמים. זה לא לשון תורה אומנם, אבל לעיין זה לשון חכמים, ובכל השעס כולו לשון חכמים תמיד היא כזאת. עיין, אין לו עיין עליו, כמו שידעו תמיד, כך היא תמיד לשון חכמים. לעיין, לעיין בדבר. מה העניין? מה זאת אומרת לעיין? אם המובן הוא להשהות את העין, אז אפשר באותה מידה, באותה מידה לדבר כלפי האוזן. הרי הדבר הוא דבר של דעת, העיון הוא פעולה של דעת, עצם העיון הוא פעולה של דעת. למה הדבר הזה נתלה בעין? מדוע העין היא כאן העיקר? מדוע המילה הזאת היא על שם? המושג הזה התחבר לעין. מה העניינה של העין לך? המעיין הרי לא, הפעולה שנעשית על ידי העיון זה לא השהיית העין על אותו דבר. להפך, כן, כל מי שרוצה להתבונן היטב בדבר, אז בדרך כלל עושים את זה בעצימת עיניים, כן? אבל אפילו נניח לזה, כן? מדוע העין כאן? מה העין עושה כאן? העין להפך, אם היא עושה משהו, היא מבלבלת את הדעת. לראות כבר ראיתי, מה שיש לראות כבר ראיתי. אם אני רוצה להתבונן בדבר, אני צריך להתבונן בדבר. להתבונן על שם בינה, מובן. לעיין על שם העין, לא מובן. לא מובן, זה צריך עיון, כן? זה לא מובן, צריך להבין את זה. למה זה כך? זה למה? מדוע זה נאמר על שם העין? אלא בוודאי ש... משום שעניינו של העיון זה המעשה ההוצאה, אותו מעשה הוצאה, אותו מעשה שפועל דוגמת ועבור היום אל העין, מה שנפעל פה בדומה למעגן. אני רוצה להוציא דבר, כן? להנביע אותו, להוציא אותו מהמעמקים כדי שהוא ינבע ויתגלה. זאת פעולת העיון, זאת פעולת העיון, כדי שהדבר יתגלה ממעמקיו, מאותם מעמקים שהוא נמצא בהם. הדבר הזה, העיון, הוא מתכוון להפעיל את אותה אתופה מעיינות בנפש, שהדבר ינבע ויצא לגילוי. לכן העיון הוא על שם העין, כן? העין כדרך בעבור היום אל העין. מי שמעיין בדבר, אז הוא מתכוון להגיע לנקודת המעיין שישנה פה, והדבר יתגלה כדרך שמעיין מתגלה. על כל פנים, הכוח הזה שנמצא באדם הוא כוח שנמצא בעין, והעין כוחה הוא לא לראות את הדבר שהוא כבר גלוי. לא כאן סוף עניינה של העין, ברור, כן? לא כאן סוף עניין. עניינה של העין הוא לא לא נגמר פה, אלא הפוך. עניין העין הוא בעבור היום אל העין. עניינה של העין הוא לעיין, לעיין. העין מעיינת, והעין מגלה דברים מתוך המעמקים. ישנם שני אותיות בלשון הקודש, הן דומות זו לזו, הן דומות במבטא, אבל הן כפי שקיבלנו, זאת אומרת, מי שלא יודע להבחין, אפילו בגמרא נפסק להלכה שכהן שאינו יודע להבחין בהגדה, באמירה, בין א' לעין, אז שלא יישא כתב. כל מי שלא יודע להבדיל בין א' לעין, אומרת הגמרא, לא יישא כתב. צריך להגיד את הדברים היטב, היטב, לשון ברורה. א' צריכה להיאמר כאלף, ועין צריכה להיאמר כעין. כך כתוב. אבל כל פעמים שניהם מאוד דומים, אף אחד לא מבקש להבדיל בין שין לרייש, כן, בשום מקום. זה בוודאי, כן, זה לא נחוץ. הנקודת ההבדלה צריכה להיות במקום שדומים, הדברים דומים זה לזה. א' וע' דומים זה לזה. גם בגמרא בפרק הדומה בשבת כתוב בגמרא שלא יכתוב א' עין עינין ולא עין עין א' עין. בכתיבה הם כבר די נבדלים, כן, באמת, נראים כבר קצת אחרת. הם דומים זה לזה במידת מה. במידת מה יש נקודת דמיון. העין הולכת מימין כלפי שמאל, והאלף הולכת הקו הארוך, הקו הגדול. אז באלף היא הולכת משמאל לימין, ובעין היא הולכת מימין לשמאל, והקו הקטן שלמעלה, כידוע, כל מי שעוד זוכר אלף זה יודע, הקו הקטן הנוסף, אז הוא נמצא גם באלף, רק באלף הוא נמצא על העיקום שמשמאל לימין, ובעין הוא נמצא על גבי העיקום, על גבי הקו שמימין לשמאל. אני מתכוון בירידה, זאת אומרת, מימין למעלה כלפי שמאל למעלה. אז יש ביניהם צד מסוים של דיון באלף לאן. בכל אופן, להזהיר שלא יחליפו לא בדיבור ולא בכתיבה אלף עם ועין, זה מפני שאלף ועין הם מתפסים יחד, הם באים כאחד כאילו, כן. להגות את זה צריך דקדוק מיוחד, וזה דין מיוחד בברכת כהנים. אבל כנראה שבשגרת לישנה רגיל, כמו שאנחנו יודעים, אז זה לא נהגה תמיד, צריך דקדוק מיוחד להגות, להגות את האלף לחוד ואת העין. הדמיון שבין שניהם זה דמיון דומה, הם מאוד דומים זה לזה, מאוד דומים זה לזה. אז נראה נקודת החתך, הנקודה שמבדילה בין העין במובן שדיברנו עליה עכשיו, העין כמעיין, העין כדרך ועבור היום אל העין, העין כמעיינת, העין כמוציאה דברים מהעלם לגילוי. כשכתוב בש"ס, הגמרא אומרת בכמה מקומות, ובין אין לו, אז הגמרא אומרת אין לו עיין עליו. אז הגמרא בכמה מקומות חוזרת על זה, אין לו עיין עליו. דהיינו, כדי לקבוע שדבר איננו, צריך היטב לעיין, כי אולי הוא ישנו והוא ינבע החוצה על ידי איום. אולי אני אוכל להוציא אותו. אין לו עיין עליו. אם גם תעיין ולא תמצא, זה נקרא אין. אז זה עין, אז זה איננו. אבל כל זמן שזה ישנו באופן שיש איזה שורש לדבר, כדרך שהגמרא אומרת בכמה מקומות, זאת אומרת, כלפי, זה, על כמה דינים נאמר, אין לו עיין עליו. למשל בדוגמה, בדין ייבום. אז אם אדם מת בלא בנים והניח אשתו מעוברת, אז האם זה נקרא ובן אין לו או לא? אז את זה הגמרא לומדת. אין לו, זה לא אין לו אלא עיין עליו, זה נקרא שיש לו. תעיין עליו, אם תעיין תמצא. שורש דבר יש פה, והדבר הזה יגדל, יצא ויתגלה. באופן כזה. זה נקרא שהוא עיין עליו. צריך לעיין, לעיין. אם על ידי עיון הוא נמצא, זה נקרא נמצא. שוב זה נקרא נמצא. זה לא נקרא אין לו, כל זמן שהקביעה על ידי עיון, כן? אם גם עיון מאשר שזה איננו, זה נקרא אין לו. אבל אם על ידי עיון זה לא מאושר, אם בעיון, כשאתה מעיין, מה נקרא עיון? עיון נקרא תפיסת שורש דבר, שאפשר ל... מזה יכול לנבוע גילוי מלא. זה נקרא לעיין. למדנו אם כן, מה נקרא לעיין? לעיין זה נקרא דבר שלהפך, בראיית עין פשוטה הדבר הזה איננו. זה נקרא אין לו. אין בן, אין לו בן, אין לו בן, אבל עיין עליו. בעיון תמצא, תמצא את זה בעיון. פירוש הדבר, הדבר יכול להיות, גם להיות, אני מתכוון כך, תפיסת עין שתופסת את הגלוי זו תפיסה אחת, זו צורה אחת של עין. זה נקרא, זאת העין שהיא בלא עיון, היא בלי עיון, היא לא, לא נזקקת לעיון, לא העיון תופס, אלא העין הרואה, ואת מה שהיא רואה היא קולטת, היא קולטת את הדבר הגלוי כבר. זה עין באופן אחד. יש עין באופן אחר. עין זה נקרא גילוי, דבר עמוק, פנימי, נמצא בפנים, והתפיסה היא תפיסה של עיון, דווקא בעיון. דווקא בעיון. שתי התפיסות האלה, הם העין הפשוטה, שהיא העין של הגלוי. זאת אומרת, שהולכת אחר הגלות, והעין השנייה שהיא הולכת אחר הסוד. סוד, סוד ניתן בשבעים אותיות, גם זה נקרא עין. סוד ניתן בשבעים אותיות. אותו העין של סוד, העין של סוד היא העין של עיון. העין השנייה, העין שהיא מתכוונת או מתייחסת או עניינה בגלוי בלבד, אז העין הזאת היא ההפך מסוד. מי שעומד, כן, מי שנמצא בה, זה, זה היין. היין שעושה את האדם לשיקור, מטריף עליו את דעתו, ומבטל את המחיצה שאין אצלו מעמקים, אין אצלו דבר סתום, דבר נסתם, דבר שצריך לצאת לגילוי מתוך העומק. אין סוד בקיצור, אין מעמקים. הכל מתרדד והכל עולה למעלה, הכל נמצא עליו. הגמרא אומרת במקום אחד, הגמרא אומרת מסכת יומא, יש כאן אולי במי כיסא יומא, טוב מראה עיניים מהלוך נפש, כי ייתן בכוס עינו יתהלך במישרים. זאת אומרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר כל הנותן עינו בכוסו, עריות כולן דומות עליו כמישור. הוא, ככה כתוב, ייתן בכוס עינו יתהלך במישרים. אצלו אין לו הרים עמקים, העולם כולו נהיה ישר, חלק, גלוי. אין כאן, אין מחבואים, אין דברים שצריך להתגבר עליהם, אלה שהם מכשולים. אחד אמר כל הנותן עינו בכוסו, כל העולם כולו דומה עליו כמישור. הכל דומה כמישור. זאת אומרת, הכל פתוח, הכל גלוי, הכל אפשרי, הכל אדמת מישור. אין כאן שום מכשול שצריך להתגבר עליו, אין שום הר שצריכים לטפס עליו, אין שום דבר נעלם שצריך להתגלות. הכל, כל העולם כולו דומה עליו כמישור, כמישור. הכל מתגלה. שני העיניים האלה, העין הזאת והעין הזאת, העיניים האלה שניהם, כאן נמצא המבדיל שבין ישראל לעמים. נקודת ההבדל שבין ישראל לעמים נמצאת פה. הגמרא אומרת, לשון מפורסם מאוד בגמרא, במסכת חולין, כתוב בגמרא, תם עקום מפעה פעי. עקום טבעו לגלות. הוא פועה. פועה. פועה זה הכוונה שהוא, המילה פועה זה השורש של המילה הופיע. הופיע זה נקרא דבר מתגלה, דבר שהוא מופיע, דבר שנמצא על פני השטח, הוא מופיע. סתם עקום נפעתי, הוא פועל, הוא מתגלה, עסוק בגילוי, נמצא בגילוי, חייו הם על הגילוי, הוא נמצא על הגילוי, על המערכת הגלויה. אין לו עסק עם סוד, אין לו עסק עם פנים, אין לו עסק עם גילוי מעמקים, עם עיון, עיון. כל מה שצריך עיון לא קיים בשביל. הוא לא מעיין, הוא רואה, הוא לא מעיין. להפך, אם יש דבר שצריכים לעיין בו, אז אם הדבר הזה עשוי להתגלות, אז הוא מגלה אותו כדי שלא יצטרכו לעיין בו יותר. נטייה טבעית לגילוי, כדי שהדבר יישאר גלוי, גלוי בפועל, נמצא על פני השטח. זה דבר נפלא להתבונן. סנהדרין נקראים עיני העדה, זה שמם, עיני העדה. עיני העדה הם הסנהדרין, זה מפורש בפסוק. עיני העדה, עין סנהדרין נקראים עיני העדה. והגמרא אומרת שמי שמתיישב בעינו, דהיינו, הוא עם היין, להפך, אם היין לא נגלה סודו, דהיינו, הסוד אצלו קבוע, הפנים, אותם מעמקים, אותם שטחי לא נשור, כן? אותם שטחי עומק אצלו, נשארים כך גם אחרי שהוא שתה יין. אז אומרת הגמרא, מתיישב בעינו, יש בו מידת 70 זקנים. יש בו מידת 70 זקנים. הוא שם את עצמו במצב באותו אופן כמו אותה עין שנקראת סנהדרין. עניינם של הסנהדרין זה בעיון. הסנהדרין עניינם זה, כן, המקום הזה הוא תורה, כמו שידוע, כן, בדין הגדול הסנהדרין, מה שנקרא, אלה שנקראים עיני העדה, הם עיקר תורה שבעל פה ועליהם הזהירה התורה וצפתה התורה, הם התורה על פי התורה אשר יורו, מה שהם אומרים זאת התורה. הם אלו, סליחה, הם אלו שעיונם עיון, והם אלו שגילוים גילוי, ומה שהם מגלים בתורה זה הדבר הגילוי. הם עניינם, זה עניינה של הסנהדרין, להוציא, כן, להוציא, לגלות את כל מה שלא ברור, כן, כי ייפלא ממך, כי ייפלא ממך הדבר למשפט. ייפלא, לא תדע, לא תדע, יהיה לך פלא. ייפלא ממך דבר למשפט, לא תדע משהו. אז לאן תלך? איפה תמצא? איפה יתגלה לך דבר? איפה יתגלה לך דבר פלא? הגילוי של אותו דבר פלא, אותו גילוי נמצא בעיני העדה, בסנהדרין. הסנהדרין הם עיני העדה. כל מי שמתיישב בעינו, דהיינו, לא מוציא את, כמו שכתוב בפסוק, את כל רוחו יוציא כסיל, את כל רוחו יוציא כסיל, מוציא את עצמו, מקיא את עצמו החוץ. כל מי שלא עושה כך, אלא להפך מתיישב בינו, יש בו מידעת 70 זקנים. נכנס יין, יצא סוד, וכלשון רש"י, וזה הועיל ולא יצא סוד בו, אז יש בו מידעת 70 זקנים. דעתו יפה כדעתם של, שאותם, של אותם עיני העדה. עכשיו נתבונן, נראה הדבר הזה שורשו, זה מבואר גם בדברי הגר"א, שורש עניין זה מתבאר גם מתוך כך שאותם עיני העדה 70 סנהדרין, אז יש על גבם עוד אחד, והוא נקרא המופלא שבסנהדרין. המופלא שבסנהדרין זה האחד, הסנהדרין הם של 71, וישנו אחד שהוא המופלא שבסנהדרין, וממנו ישנם השבעים, אותם שבעים עם המופלא שבסנהדרין. אותו מופלא, מה עניינו? עניינו זה להוסיף על השבעים עוד אחד. אז כמו שהדבר מתבאר בדברי המהר"ל והגר"א, עניינו של אותו אחד זה חיבור האלף לעין. אני אסביר את דבריהם, ננסה קצת. אותו חיבור של האלף לעין, ובדברי שניהם, בדברי שניהם מבואר שהועיל והאלף זה היפוך אותיות פלא, דהיינו, פירוש המילה אלף זה נקרא, כמו שכתוב בספר משלי, האלפך חוכמה, האלפך בינה. לאלף, לאלף. כי לשון חכמים בכל מקום, כל התורה כולה מלאה מהלשון ילפותה, ילפינה. אנחנו לומדים, הלימוד נקרא כן, א', כדברי הגמרא במסכת שבת, פרק הבונה, א', ב', זה נקרא לאלף בינה, אלף בינה. אילוף, אילוף נקרא לימוד, מה שנקרא היום אילוף. זה בטעות מילה, מילה לא נכונה, מה שהיום קוראים אילוף. זה כמו כל השיבושים של הדור האחרון שלו, הדברים לא נכונים פשוט, הדברים דברי שקר. א' הוא לימוד נקי, דווקא לימוד, לימוד נקי, זה דווקא לימוד וגילוי של הפלא, דווקא לימוד וגילוי של הפלא, לימוד שהוא בדווקא קשור לנקודת גובה, בדווקא, זאת אומרת היפוך הפלא לגילוי, אותו פלא שהוא ייפלא מאיתנו כאילו דבר שאיננו גלוי, אז אותו מאלפים, זאת אומרת, אותו מלמדים, היפוך הפלא לאלף, לאלף. מה שעשו היום מהמילה אילוף, כן, זה מתייחס לכלבים וכדומה. זה חלק, חלק, אולי חלק כבד, אבל זה חלק מהטומאה של הדור האחרון, שפשוט שיפשו עלינו את הלשון, שיפשו עלינו את המילים, ושיפשו עלינו את הבנת הכתוב ממילא. שיפשו עלינו את הבנת הכתוב. במקום לאלף אותנו, כמו שכתוב בתורה, אז עשו את האלף שלנו לאילוף כלבי. זה באמת פגעו בנקודת האלף. יש תומעה מיוחדת בשיבוש הזה. תומעה מיוחדת, זו תומעה שהיא... טוב, זאת פרשה לפני עצמה. אבל בכל אופן, ענן ולידן. פירוש המילה א', אז זה הפוך, זה בדיוק, זה מתכוון כלפי לימוד גבוה במיוחד, במיוחד גבוה, זה א', א'. זאת אומרת, נקודת המוצא שיורדת מן הפלא ומגיעה לגילוי, אז הנקודה הזאת נקראת א', שם זה נקרא לאלף. לאלף זה נקרא נקודת ההתחלה שהיא מתהפכת מן הפלא. זאת אומרת, דבר שהופך מפלא לגילוי, שם התיבה א' חל. למי שיש לו לב להרגיש כמה עמוק הפגיעה הזאת היא בלשון, כמה עמוק הפגיעה, מה שעשו הדורות האחרונים שמשתמשים במילה הזאת, במילה הזאת, זאת מילה שהיא צריכה להיות נקודת הראשית של הדת, האלף של הדת, כמה עמוק, באיזה עומק הם פגעו. זה מצטרף לפגיעות השורשיות שעשו את זה בזדון גמור, בזדון לב גמור, אבל פגעו, פגעו בציפור הנפש, פגעו באמת בציפור הנפש, ועקרו את ה... קרתו מאיתם את האפשרות להבין את הדברים לאשורה. כיוון שזה מרוכז בדברים מאוד מאוד גבוהים, התומעה הזאת התרכזה במילים מאוד גבוהים. השם ברא את האדם בצלם אלוקים. היום כולם יודעים מה זה מצלמה, כולם, כל אחד יודע מה זה מצלמה, כל אחד יודע, כל אחד כשהוא אומר את המילה צלם אלוקים, אז האסוציאציה הראשונה שמתעוררת זה צלם, צילום, תצלום, מצלמה וכדומה. זאת פגיעה בנקודת שורש, פגיעה בנקודת שורש, זאת פגיעה נבזית, פגיעה נבזית. ואותו תמה שעשה את הדבר הזה, עשה את זה בזדון, כיוון שהוא התרכז, הוא ריכז את עצמו בדווקא במקומות האלה. לבחור מתוך המון המילים של לימוד שישנה, המון המילים לימוד, יש המון אופנים של לימוד. כלל ישראל הוא עם שלומד, סוף סוף אנחנו הרי לומדים, וזה אנחנו עסוקים. אז מתוך כל המילים של לימוד, לבחור דווקא במילה א', דווקא באלף, בשביל לאלף כלבים. לאלף כלבים, לאלף חיות. דווקא במילה הזאת. אבל זה מה שהוא עשה, אותו נבזה, זה מה שהוא עשה בכוונה, בזדון גמור, בזדון גמור. ואי אפשר כאן להילחם בזה, משום שזה כבר דורות דורות שגדלו על מערכת אסוציאטיבית תנאה, פסולה, לא נכונה, שקרית, שקרית, אין לה א', אין לה א', היא כבר מאולפת במובן המודרני. זה מאמר מוסגר, מה אפשר לעשות? זה כמעט צעקה לשעבר, כמעט. אבל מי שיכול לשחרר את עצמו, מי שיכול לחלץ את עצמו מזה, מי שעדיין יכול לצאת, כן, לקחת את עצמו בציצית ראשו ולהחלץ מהמדמנה הזאת, זה דבר נורא, זה דבר נורא. לקחו את הלשון ותימאו אותה, מכיוון שכל אנחנו, כל ענייננו בלשון, כל מערכת הקשר שלנו עם בורא העולם, כל מערכת הקשר שלנו עם כל קודש, היא דרך הלשון. וכשלוקחים את הלשון ומתמאים אותה בצורה כזאת, מלבישים עליה מערכות נבזיות כאלה, מערכות לא נכונות כאלה, אז בכל מקום שאדם נתקל, כשאדם נתקל צלם אלוקי, זאת מילה נשגבה, מילה נשגבה, צלם אלוקי, הפך להיות צלם אלוקי, הפך להיות תמונת פספורט, זה צלם אלוקי, זה פירוש המילה חליל. א', נחזור לאלף, לאלף שלנו. האלף הוא נקודת הגילוי של הפלא. אלף זה נקרא ללמד ותוציא לגילוי מן הפלא, עד שהדבר יתגלה לעין. זה נקרא המופלא שבסנהדרין. אותו מופלא שבסנהדרין עומד כנגד האלף, זה המופלא. יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אז וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הסנהדרין, אל אותם 70 זקנים, ומהם תשאל, ויגידו לך את דבר המשפט, הם יגידו לך, הם יגלו לך את זה. הם, עם אותו מופלא שבסנהדרין, עם אותו א', הם יגלו לך את מה שיפלא ממך דבר, ויביאו את זה אליך עד לעין. יגלו לך את זה. הדבר יתגלה אצלם, שם זה יתגלה. דהיינו, אותו כוח עין שישנו לסנהדרין, עניינו להגיע עד לפלא ולהביא אותו לגילוי, להביא אותו אל העין. כל יוצא ירח יעקב 70 נפש. אז כאן, בדווקא כאן, דווקא במקום הזה גילתה התורה, כאן מבאר את זה רש"י, 70 נפש, עשיו 6 וקורא אותו נפשו, ויעקב 70 וקורא אותם נפש. הם אחד. דווקא ב-70 זה צריך היה להתגלות. העניין הזה צריך היה להתגלות ב-70. ב-70 צריך היה להתגלות. הכוח הזה, שאם זה שהם 70, אינם אלא נפש, הם אחד. הם אחד. זה כדי לתת פירוש אחר, פירוש נוסף, עומק נוסף לעניין ה-70, לעניין העין שיש בהם. הם אחד, הם אחד, זאת אומרת שורשם הוא אחד, וכל העין הזה שמתגלה פה, אז הוא מתגלה מתוך נקודת מקור שהיא אחת. כל הגילויים, כל ה... כדרך שמעיין מתפצל לכך וכך שלוחות, לפה, לפה ולפה, כך הוא מתפצל, והיכר לשבעה נחלים, כמו שכתוב, והניף רוחו על הנהר בעים רוחו, והיכר לשבעה נחלים, כמו שכתוב בספר ישעיה. כך לוקחים את המעיין הזה בעצמו, וכך הוא מתפצל לשבעה שלוחות, לשבעים, אבל הפיצול הוא מתוך האחד, מתוך האחד שהוא תמיד המקור האחד. זאת הצורה של 70 שלנו, וזאת הצורה של 70 שלהם. זאת, אלה שתי הצורות. המבדיל שבינינו ובינם זה שאנחנו ערוכים במערכת שנקראת 70 נפש, והם ערוכים במערכת שנקראת 70 אומות. 70 לשון. אצלנו ה-70 נתפס כנקודת מקור, ואצלם ה-70 זה הם עצמם. זאת אומרת, הפיצול כולו הוא 70. אצלנו ה-70 נתפס כנקודת מקור. ההבדל שבין שני הדברים האלה הוא שה-70 שלנו הוא סוד, הוא בפנים, הוא בפנים, הוא פנימה. המתיישב בינו יש בו מידת 70 זקנים. הוא 70 של סוד, האומות הם 70 של יין. ויש תמין היין במקום הראשון בתורה שכתוב עניין היין, אז כתוב ויש תמין היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו. ויתגל בתוך אוהלו, הוא נתגלה, נתגלה, זה זאת פעולה. שתי הנערכות המקבילות אלו שני עיניים, שני עיניים, עין אחת שכל עניינה באיום, כל עניינה בראיית דבר באופן של מעיין, באופן של תפיסת הנביאה, תפיסת העומק של הדבר, תפיסת העיון שיש בדבר הזה, דהיינו תפיסת הסוד שישנה בו. ומה שמתגלה תמיד נתפס כמתגלה מתוך מעמקים. זו תפיסה אחת של עין שהיא שייכת לכלל ישראל. התפיסה השנייה של עין שהיא אומות העולם עצמם, שעניינם סתם אקום נפעתי, ויש מן היין וישקר ויתגל בתוך עולו, עניינם הוא הגילוי. 70 אומות עניינם הוא 70 של יין. ההבדל שבין יינינו ליינם, אני מסיים בדברי המערב, מה שהמערב מסיים שם את אותה דרשה, ההבדל שבינינו ובינם, אומר המערב, מתבטא ביין בהכרח. היין שלנו הוא שונה מיין שלהם. תפיסת היין שלנו היא אחת ותפיסת היין שלהם היא אחרת. אם אנחנו מתערבים איתם ביין יחד, אז אנחנו מתאמים את העיקר שלנו. נקודת העיקר שלנו היא כזאת שמחייבת פרישה מהם בעניין היין. אנחנו אחרת בצורה פשוטית. זאת אומרת, המערכת מעיקרה שלנו עומדת כך שלא ייתכן בשום אופן שיתוף. שיינינו ויינם יהיו יחד, זה דבר שהוא לא ייתכן. אם זה יינם זה לא יינם, היין שלהם הוא לשם ויתגל, היין שלנו זה המתיישב ביינו יש בו מידת 70 זקנים. אלו שני עיניים שונות, שני עיניים, שתי מערכות גילוי, שתי מערכות שונות של גילוי בעולם. כאן העומק, לא ייתכן שיתוף בעניין היין. לשבת יחד ולשתות יין, יהודי וגוי, ישראל ונוכרי ועקום, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אם שותים ביחד יין, אז יינו שלו מנצח את יינינו שלנו. נקודת ההבדלה נמצאת פה בדיוק. אלו שתי תפיסות של היין. יש יין שהוא סוד, ויש יין שהוא ויתגל, ויתגל בתוך עולו. ונסות להבין, אותם 70 נפש הם אלו שזאת הייתה המערכת, זה היה מספר, זה היה 70 נפש, זה היה מספר בני ישראל שירדו לגלות, לאותה גלות, זאת אומרת תחילת הגלות של כל הגלויות. גלות כל הגלויות זאת גלות מצרים, זה האב לכל הגלויות, כל עניין הגלויות, הגלויות בכללותה, הכל נמצא בגלות ישראל. שם נולדנו, שם נעשינו לעם, שם אנחנו, שם אנחנו. כמו שכתוב בפסוק, מולדתך ביום הולדת אותך. מולדתנו הייתה, ההיריון שלנו היה במצרים, בשיעבוד מצרים, בעינוי מצרים, בעינוי מצרים, בשיעבוד. שם היה הריון, שם היה עיין עליו שלנו, וההולדת שלנו, ההולדת, היציאה לגילוי, היציאה לאור, היציאה לאוויר העולם, הייתה ביציאת מצרים. זאת הגלות, אנחנו גלינו שם, לשם גלים, זאת הגלות. אחרי כל הגלויות כולה שהן כלפי גלות מצרים נתפסות כתולדות לעומת אב, כך כל הגלויות כולם לעומת גלות מצרים. כמובן אותם 70 נפש הם אלו שיורדים בגלות. אנחנו חייבים להבין היטב, באמת להבין היטב, לנסות להבין היטב באיזה מערכת אנחנו נמצאים. אנחנו הרי עד היום נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים בגלות מרה ונוראה עד עצם היום הזה, ואנחנו מצפים לצאת ממנה בעזרת השם במהרה, בכל יום ויום. אבל אנחנו נמצאים תחת שלטונם של אותם 70 אומות, 70 אומות, 70 לשון, 70 לשון, בעיקר 70 לשון. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, מעם לועז. אנחנו צריכים לצאת מתוך ה-70 לשון. הלכנו לגלות, עניינה של גלות על הכתוב, וישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו. מביא רש"י, אוהלו כתוב כאן כאילו היה כתוב אוהלה. מביא רש"י, אוהלה כתיב, רמז לעשרת השבטים שנקראו על שם שומרון, שנקראת אוהלה, שגלו על עסקי היין, שנאמר השוטים במזרקי יין. אז כתוב כאן שוישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו. אז על אותו ויתגל של היין, שזה הראשון בתורה, על משתכר, על משתכר, על מה שקורה בצד ההפוך, כן, על היין שמגלה, על אותו יין שהוא החלק הלא טוב של אותם 70. אז המקום הראשון כשכתוב ויתגל בתוך אוהלו, אז באותו ויתגל, אז לומדים חז"ל שפה מדברים על גלות עשרת השבטים, שגלו על עסקי היין. אותו ויתגל מצטרף לגלות של עשרת השבטים. אוהלה כמו שנקראת שומרו, ויתגל בתוך אוהלה. גלות עשרת השבטים, גלות נקראת ויתגל, ויתגל. אנחנו לומדים מכאן שעניינה של הגלות זה גם תמון בשם, כן? כיוון שהגלות נקראת גלות, כך היא נקראת, אז בשם הזה עצמו תמון הסוד. זאת נקודת המבחן של הגלות, אם אנחנו נעמוד על נקודת העיקר שלנו, או שאנחנו נפרוש מהנקודה של עצמנו ונתגלה. כל מי שמתגלה נשאר בגלות, וכל מי שכלפי הגילוי הזה, אז הוא נעשה להפך, הוא הופך להיות פנימי יותר, תופס יותר את עצמו, תופס יותר את העומק, את העומק באותה גלות. כל מי שעובר מעינו של הסוד לעינו של היין, אז הוא ויתגל בתוך אורלו. ויתגל דהיינו מתגלה וגולה, כמו שגלו עשרת השבטים. הגלות היא נקודת מבחן על, על אותו שורש, על אותו עניין שנקרא גילוי. כאן נקודת המבחן. צאו החוצה, צאו מבתיכם, כל הכמוס שלכם, כל הפנים שלכם מזדלזל, מתגלה, מתבזבז, ואתם תלכו לכם בגלות. תהיו במצב כשאדם נמצא בתוך ביתו, אז יש לו חדר שבו הוא מתחבא, יש לו חדר שבו הוא מתחבא, זה הפירוש להיות בבית. יש לו חדר שבו הוא נמצא, ושם הוא נמצא לעצמו. כשבן אדם נמצא בגלות, אז האסון הראשון זה שהוא לא נמצא לעצמו. את הלעצמו, את החלק הפרטי שלו כלפי עצמו, את זה הוא מפסיד, את זה הוא מאבד. אותו חלק של כלפי עצמו, לכן זאת גלות. גלות, הוא יוצא למקום שהוא חייב לצאת מתוך עצמו. זאת גלות. אותה מערכת סגורה שבה הוא נמצא בביתו שלו, בביתו שלו, אז הוא נמצא לעצמו, הוא מכניס את מי שהוא רוצה, מוציא את מי שהוא רוצה, מסתגר מתי שהוא רוצה, הוא נמצא בתוך עצמו. כשאדם יוצא מעצמו והולך בגלות, אז הוא הולך למקום שבו הוא איננו לעצמו. הוא לא נמצא, המערכת הפנימית שלו. נחריבה. אותה מערכת פנימית, אותה מערכת שנקראת היות לעצמו. היות לעצמו. הוא נמצא בתוך מערכת אחרת. בתוך מערכת אחרת. במערכת ההיא, אז הוא נמצא כאילו כפוף. כפוף. למישהו אחר, הוא לא לעצמו. מה שהדבר הזה מפסיד, ההפסד, החורבן חל פה על אותה נקודת פנים, אותה נקודת סוד. והמבחן האמיתי של גלות, כאן נמצא המבחן האמיתי של גלות. לכן מה שהכין אותנו לגלות, להבין היטב, מה שהכין אותנו לגלות, הקומה בכלל ישראל, שהייתה הקדמה להיכנס למערכת הזאת שנקראת גלות, אז אותה קומה, אותו מבנה בכלל ישראל הוא השבעים נפש. השבעים נפש זה, זאת מערכת הסוד שלנו. זאת המערכת שנקראת עין פנימית, עין של עיון, עין של סוד. עין דוגמת שבעים זקנים. שבעים זקנים ושבעים נפש. זאת העין, אלו הם השבעים נפש, ואלו הם שהם, הם היו נקודת ההתחלה, נקודת המוצא, כן? האופן שבצורה כזאת ירדנו למערכת הזאת שנקראת גלות. אז אנחנו לומדים מכאן שאותה מערכת שנקראת גלות, כאן היא נמצאת וכלפי זה היא מכוונת, על זה כאן היא עומדת. אם, כאן אנחנו נבחנים אם אותה מערכת פנימית היא בשבילנו עיקר, היא באמת אנחנו עצמנו, אנחנו באמת מתיישב בינו, שמים אותנו בתוך מקום כזה שמבחינת המערכת החיצונית, אז כל אותו עניין, כל אותו סוד, כל אותו היות לעצמי נחרב, לא קיים. אם שם אנחנו מצליחים להיות אנחנו, להיות אך ורק אנחנו לעצמנו, אז כאן אנחנו בונים, במקום הזה אנחנו בונים את נקודת השבעים נפש שלנו. וכשזה יהיה, כשזה יתגלה, כשזה יצא לגילוי, הישועה נקראת מעיין. אנחנו מבטחים ועומדים ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. מה לישועה ולמעיינות? מה לישועה ולמעיינות? איזה מעיינות יש לישועה? ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כמו שמבטחים שמעיין יצא לבית השם בגאולה העתידה, כתוב באריכות בספר ישעיה, בספר זכריה, והרבה הרבה נביאים כתוב, ביום ההוא, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים על הים הקדמוני וחציים על הים האחרון. מעיין מבית השם יצא, הוא ישקה את כל נחל השיטים, ויגדר ויעלה, כך בספר ישעיהו, כך בספר זכריה, כך בספר יחזקאל, בכמה וכמה מקומות בתורה שבכתב. יצא מעיין, יצאו מים חיים, יצאו מים חיים. ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע. מה זה? מה זה? מה הם מעייני הישוע? אנחנו חייבים להבין ולדעת. הגלות שמה אותנו בתוך מערכת, בתוך מערכת שהיא נגד עצם מציאותנו. עצם מציאותנו היא סוד, עצם מציאותנו היא עיון, עצם מציאותנו היא פנים. כששמה אותנו בתוך מערכת שהיא כולה חוץ, כולה חיצון, כולה גילוי, כולה בתוך מערכת של השוטים במזרקי יין, כולה גילוי, כל המערכת כולה היא כולה מוחצנת, מכוונת כלפי חוץ, כולה מתכוונת לצאת החוצה. עניינה הוא בחיצון. כאן אנחנו נמצאים, זאת הגלות, זאת הגלות. הדבר צריך להיות, זה צריך לבוא לידי ביטוי בעצם השם, כמובן. השם הרי מבטא את המהות. אפשר לסגור את זה. השם אומר את המהות. אם השם הוא גלות, והגלות הזאת שורשה אחד עם ויתגל בתוך אוהלו, כמו שמפורש, כמו שראינו כאן, זאת אומרת שעניינה של הגלות עצם עצמה, כן? זאת נקודת התמצית של זה, היא בגילוי. הגילוי זה הגלות. זאת אומרת שכששמים אותנו להיות בגלות, זה הכוונה שמוציאים אותנו מהמערכת הטבעית שלנו, מהמערכת העצמית, מאיתנו עצמנו, ושמים אותנו בתוך מערכת שהיא לא אנחנו. פירוש המילים, מוציאים אותנו מתוך אותו 70 שהוא סוד, ושמים אותנו בתוך 70 שהוא עין שרואה רק את הצד החיצוני. זאת גלות, גלות והתגל בתוך אורלו, זאת הגלות. מה שמעמיד אותנו על רגלינו, מאפשר לנו להיות קיים בגלות, מה שמאפשר לנו זה אותם שהם היו אלה שנשלחו לפנינו, והם יסדו את כלל ישראל בין העמים, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אותם 70 לשון, אותם 70 פזורות, כן, שנתפזרו, נפוצו על פני כל הארץ, ללשונותם, בארצותם, בבוייהם, הם נפוצו, כל התפוצה שנקראת 70, אז היא מכוונת כנגד 70 נפש של כלל ישראל. זאת אומרת, באופן שה70 נפש של כלל ישראל, שלנו, הם אלה שיש להם כוח לעמוד כנגד כל 70 האלה כולם. הם כולם מכוונים, אלה מכוונים כנגד אלה. אלה מתכוונים להחצין, להוציא, לגלות את מה שאלה מעיינים, מסתירים, מפנימים. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, זאת המחלוקת העמוקה ביותר שישנה בעולם. המחלוקת העמוקה ביותר שישנה בעולם, זאת המחלוקת בין פנים וחיצון. המחלוקת בין מה שנקרא גשם, מה שנקרא גלוי, מה שנקרא מוחש, על כל ההשלכות, ובין מה שנקרא פנימי, קשור לשורשו, דבר שנתפס רק בתוך מערכת של עיון, דבר שהוא כולו פנים, סוף סוף הוא סוד, ואם הוא מתגלה אז הוא מתגלה כסוד. אלו שתי המערכות, זה מספר בני ישראל, ואלו הם גבולות עמים. הם עומדים זה לעומת זה, אותם 70 נפש כנגד אותם 70. אותם 70 אומות הם 70 צורות גילוי, 70 צורות גילוי של אותם 70 נפש של כלל ישראל, שהם יוצרים את הסוד. וכאן הניסיון המר, הניסיון המורה שאנחנו נמצאים, הניסיון הוא 70 נפש כנגד 70 אומות, כלומר, סוד כנגד יין, כנגד ויתגל. זה מה שגילתה לנו התורה. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. כלל ישראל ירד למצרים, ירד למערכת שנקראת גלות. ירדנו ב-70 נפש. כך ירד. עם ה-70 נפש, עם אותו כוח. עם אותו כוח שנקרא בכלל ישראל 70 נפש. 70 נפש זה נקרא 70 שהם אחד, 70 שהם קשורים למקור, זה נקרא 70 שהם סוד, 70 שלא יצאו לגילוי לגמרי, כששבעים יצאו לגלוי, כשזה דבר שיוצא לגמרי לגילוי, אז לא מאיר באותו אחד שממנו הוא יצא. כשתופסים, שוב, כשתופסים, אני חוזר על הדברים, כשתופסים עין כמעיין, אז אני יודע שכל חופן מים, כל כוס או כל משהו שאני לוקח מהמעיין הזה, אז אני לקחתי אותו משורשו אחד. אני יודע מאין הדבר הזה מגיע. אני עיינתי. כשאדם מעיין באיזה דבר ומגלה את הדבר הזה מתוך מעמקים נסתרים, אז הוא יודע שהדבר הזה הוא לא דבר כמו שהוא, כמו שהוא גלוי, אלא שהוא נתפס מעיקרו מתוך המעמקים. הוא נתפס בעיון, בעיון הוא נתפס, אבל הוא לא נתפס כן, בצידו החיצוני, בצידו הגלוי. כל מה שנתפס בצידו החיצוני הגלוי אין צורך לעיין בו, בדיוק להפך, כמה שמעיינים בו יותר אז הוא מתערפל יותר. מה שגלוי אל תעיין בו. לעיין צריך כי ייפלא ממך דבר, ואתה לא יודע, אז תלך לאותו עין שמעיינת, מגלה, הופכת את הפלא לאלף ומוציאה את זה לפועל, מגלה את זה דרך השבעים זקנים לגמרי. כך ירדנו לגלות וכך אנחנו נמצאים בגלות עד עצם היום הזה. מה המבחן? על מה בוחנים אותם? מה רוצים מאיתנו? מה רוצים? מה רוצים להוציא מאיתנו עוד ועוד ועוד על ידי גלות? אנחנו מדלדלים והולכים. אנחנו הופכים להיות שברי שברים, כמעט אבק, כמעט, מסתבר שכבר אבק ממש. מה רוצים עוד מאיתנו? לאיזה תכלית עוד משאירים אותנו פה? מה רוצים מאיתנו? לשם מה משאירים אותנו בהסתר כזה? מה עוד יוציאו מאיתנו? מה עוד יוציאו מאיתנו? הדבר הזה נפתח בגלות מצרים ועדיין לא הסתיים. הסתיים בעזרת השם בני רב ימי. אבל מה רוצים מאיתם? מה רוצים מאיתם? אז ברור שמה שרוצים מאיתנו זה את הנקודה הזאת. זה מה שרוצים לשלוף מאיתנו. רוצים לשלוף מאיתנו, ככל שאנחנו יותר אין לו, אז רוצים לשלוף מאיתנו יותר את העין עליו. להוציא מאיתנו, מתוך מעמקים, להוציא, לדלות מאיתנו יותר ויותר, יותר ויותר. כי היום הזה, כמו שאנחנו עומדים היום, במצבנו היום, אם אנחנו דלים מעצמנו נקודה כושי של פנים, אבל של פנים אמיתי, פנים לאמיתו, אנחנו מוציאים מתוכנו נקודה אחת של מה שנקרא פנים לאמיתו, סוד לאמיתו, נקודה אחת של עיון לאמיתו, עיון של אמת. אם אנחנו מוציאים את זה מתוך עצמנו, אז בזה אנחנו בפירוש מקרבים את הגאולה, בפירוש, בפירוש. זאת התכלית, התכלית של הגלות היא, לשם כך באה הגלות, לשם כך היא באה. הוציאה אותנו מתוך אותה מערכת פנימית שלנו ושמה אותנו שם כדי ששם ניבחן, ניבדק עם אותה נקודת פנים, אותה נקודת סוד תישאר קיימת, אנחנו נאחז בה באמת ונחזיק איתה מעמד. אם נחזיק איתה מעמד, היא זאת שתהיה מעייני הישועה, היא עצם מעייני הישועה. כל תפיסת שטח, כל תפיסת גינוי כפי שהדברים נראים, זה נקרא לא לעמוד בניסיון הגלות. זה נקרא לא לעמוד עם אותה עוצמה שנקראת 70 נפש שלנו, אותו כוח שנקרא 70 נפש. הכוח הזה שנקרא 70 נפש שלנו הוא זה שצריך לצאת, להתגלות, להתגלות במובן של, כן, לא להתגלות כמו ההתגל בתוך אורלו, אלא להתגלות כמו שמגלים סוד. אנחנו אומרים תמיד, כל מי שרוצה לטעום טעם של אמת בדבר, אז הוא חייב להיכנס לתוכו. צידו החיצוני לא מוסד את טעמו. טעמו של דבר נמצא בפנים שלו. זה ברור, כן. כך שבכל דבר, בכל דבר שבעולם, התפיסה החיצונית תופסת את הדבר במובן הפחות נעים, פחות טעים שלו. כל טעימת אמת בדבר צריכה לתפוס את טעמו של הדבר. טעמו של הדבר הוא מה שנמצא בתוכו. אין טעימה של דבר אם לא תופסים את נקודת הפנים של הדבר. כל מה שבחוץ זאת לא, עדיין לא טעימת טעם. כל טעימת טעם חייבת להיכנס פנים. לכן כל סוד, כשבני אדם מדברים סוד זה עם זה, אז בכתוב זה נקרא אשר יחדיו נמתיק סוד. ממתיקים סוד, בני אדם ממתיקים סוד. מה זאת אומרת ממתיקים סוד? מה פירוש להמתיק סוד? איזה מין צירוף? מה פירוש הדבר להמתיק סוד? מי שרוצה לתפוס את מתקו של דבר, מתיקות, את הנועם, את טעימת אמת בדבר, אז הוא חייב להיכנס עמוק לתוך. שם נמצא טעמו של דבר. כך זה בכל דבר ודבר. כל דבר שיש לו טעם. כל מי שרוצה לבדוק אם דבר הוא בטעם או לא בטעם, זאת אומרת אם טעמו טעם אמת או טעמו איננו טעם אמת, יבדוק ויבחן, הבדיקה היא פשוטה ביותר. אנחנו מוצפים היום בכל מיני דברים שהדברים האלה הם נראים כדברים ערבים. על כל פעם מבטיחים כל מיני ערבות, כל מיני טעמים טובים וכל מיני מיני מערכות של טעמים, מיני הבטחות פנטסטיות מבטיחים לנו מכל צד, בכל פינה. וכל הדברים האלה כולם, אם אנחנו נשארים בעין החיצונית, אז הדברים האלה מאוד מרשימים אותם. אם אנחנו מנסים להיכנס פנימה, לבדוק את הדבר, באמת, כן, רגע, באמת, באמת, מה אמרת, מה אתה אומר, מה אתה מבטיח, מה אתה מתכוון להגיד, להתחיל לבדוק, לראות, אז הדבר מתמוגד והולך, ובסוף נראה שבעצם הדבר הזה הוא מאוד מאוד תפל. לפעמים הוא תפל, זה במקרה הטוב, וברוב המקרים הוא גועל נפש. גועל נפש. זה סימן לדבר חסר טעם. כל מי שרוצה להמתיק, אז הוא חייב להמתיק סוד. כל מי שרוצה מתיקות של אמת, חייב להמתיק סוד. שם נמצא, טעם של אמת נמצא שם. טעם, אומר הגר"א, זה הממתק פנים, טמא וממתק פנים טהור, ביחד עם העין פנים לתורה בכלל. זאת התיבה טעם. זה פירוש התיבה, המילה הזאת טעם, זה מנתת ועין. זה נקרא טעם. לכל מי שנכנס לעומק הדבר הוא טועם את טעמם. ירדנו לגלות בשבעים נפש, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרים. כך התחלנו, התחלנו עם השבעים נפש. איתם בם אנחנו צריכים להיאחז, ובכל הכוח, בכל הכוח, ככל שנאחז יותר בשבעים נפש, כל זמן שהיו יורדי מצרים קיימים, כתוב במדרש, בכמה מקומות חוזר על זה, כל זמן שהיו יורדי מצרים קיימים לא נשתעבדו בהם בישראל. כל זמן שאותם שבעים נפש היו, אותם שבעים נפש, כל זמן שהם היו, אז לא היה שיעבוד מלא. מדובר על יורדי מצרים כמובן. כך כתוב דרך אגב. רק שזה לא לגמרי מתאים, כן, יש יוכבד, הרי גם כן נמנית, ואצל יוכבד הגלות הייתה מרה מאוד. לקחו את הילד שלה וזרקו אותו ליאור, זה היה מר מאוד, קשה מאוד להגיד שזה לא נקרא, שלא נשתעבדו. היא אוכלת את האחת, זה קושי, שואלים את זה על קושי. אבל בכל אופן מפורש בדברי חז"ל, מפורש בדברי חז"ל, שכל זמן שאותם שבעים נפש, היא אוכלת את המקרה בפני עצמו, היא מקרה בפני עצמו, הרי גם בעניין השבעים נפש היא לא מופיעה לגמרי, בבירור. כמו שרש"י אומר, היא נולדה בין החומות, היא מקרה לעצמו בקיצור. אבל על כל פנים, עיקרם של השבעים נפש, כל פעם שהם היו בכלל ישראל, אז הם אפשרו, הם נתנו לנו את הכוח. הם נתנו את הכוח. שהגלות עוד לא חלה, עוד לא נגמרה. היא עוד לא נגמרה, היא עוד לא השתלטה לגמרי. אם רוצים להינצל, אנחנו צריכים להינצל, להימלט לאותה מערכת שנקראת שבעים נפש. לשם אנחנו צריכים להימלט, כדי להינצל מהגלות. אותם שבעים נפש, זה המכוון האמיתי, את זה רוצים להפיק מאיתנו, בזה ששלחו אותנו לתפוצה של שבעים לשון. הפיצו אותנו על פני כל הארצות, על פני כל השבעים לשון, על פני כל הגויים, על פני כל הארצות. הפיצו אותנו כדי מה להוציא מאיתנו? להוציא מאיתנו את נקודת הנגד, את הנקודה שעומדת כנגד הדבר הזה. וכל דבר ודבר יוצא לפועל בזמן שהוא מגיע למגע, לאימות עם מה שמתנגד לו ביותר. שם הוא יוצא לפה. שם זה אחד מהשניים, או שהוא נטמע בו, מתבטל אליו, נשאר, נהיה אחד ממנו, או שהוא נפרד ממנו לגמרי ונעשה במובהק משהו. כידוע, ככה זה בכל מקרה, ככה זה גם בדרך הטבע, וככה זה גם מבחינה נפשית, וכל הבחינות כולה. ככה המצב. לשם כך ירדנו לגלות. ירדנו לגלות כדי שהנקודה הזאת שנקראת שבעים נפש תאיר יותר ויותר, והיא תאיר יותר ויותר בניסיון בתוך השבעים לשון. השבעים לשון שואפים לבלוע אותנו ולהטמיע אותנו בתוכה. זאת אומרת, להוציא את אותה נקודת פנים, את אותה נקודת, אותה נקודת עומק, אותה נקודת עיון, לעקור את זה ולשים אותנו על אותו עין שהוא נקרא עין לשון. ואנחנו כנגד זה, במה אנחנו יכולים לעמוד? במה, באיזה כוח אנחנו יכולים לעמוד? הכוח שלנו לעמוד כנגד זה, זה אך ורק באותה תפיסת פנים, באותה תפיסת מקור, באותה תפיסת עומק שלא נמצאת בעולם. היא לא נמצאת בעולם, היא איננה בעולם. היא כדי להתגלות, צריכים לגלות אותה כדרך שמגלים מעיין ממעמקים. היא נובעת רק מתוך עיון היא נתפסת, רק מתוך עיון היא מתגלה. היא נובעת ממעמקים. זאת ההדגשה, זאת ההדגשה. שבעים נפש, סיפור ארוך, הולכים ומונים אותם. שבעים נפש, במניין, זה, 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 סיכומים, סיכומים חלקיים, עד לסיכום הסופי, שבעים נפש. יחד שבעים נפש. כמו שבפורש, בפרשת ויהי, שבעים נפש. ושוב, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרים. זה הכוח שלנו ללכת לגלות. כך אנחנו הולכים לגלות. כך אנחנו הולכים, וכך גם נצא. כך בדיוק נצא. כל השבטים כולם, מה שחוזרים ומונים את שמותיהם, כמו שמפורש בחזרה, נקראים על שם הגאולה. הגאולה תמיד, תמיד, היא קודמת. היא קודמת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. שמות בני ישראל הבאים מצרים. קשה להאריך, אבל אני מאוד מקווה שמבינים את נקודת העיקר. אותם שמות שירדו איתנו למצרים, השמות האלה, הם על שם הגאולה. וככל שהשמות האלה יצאו לאור, ככל שהשמות האלה יתגלו, השמות האלה הם עצמו, הם עצמו של העומק שיש בנו. שמות בני ישראל הבאים מצרים. כל ההתפרסות וכל מערכת המידות וכל מערכת הפנים שישנה בכלל ישראל, כולה שורשה בשבטים. כל אחד ואחד נמצא בשבטו, וכל אחד ואחד נקודת העומק שלו נמצאת באחד מהשבטים, או בזה או בזה או בזה. בזמן שהדבר הזה מתגלה, זאת אומרת, בזמן שכל אחד ואחד יגלה את אותה נקודת עומק של הקשר האמיתי לבית יעקב, ליעקב אבינו,
אותה נקודת עומק שהיא תתגלה, זאת תהיה הגאולה, זאת עצמה תהיה הגאולה. את זה מתכוונים לגלות. כל מי שהולך ושוכח את העומק של השייכות שלו לבית יעקב, של השייכות שלו לשבטים, אז הוא מעמיק על עצמו ועל כולנו את הגלות, כמובן. לזה הגלות מכוונת, את זה היא רוצה לגלות, את זה היא רוצה לגלות. נקודת העומק הזאת היא זאת שאליה מתקדמים. נקודת העומק הזאת היא נקודת העיקר בבריאה, היא נקודת העיקר. ברגע שמתגלה המעיין, אז הוא ינבע וינבע וינבע עד אינסוף, עוד ועוד ועוד, עד אינסוף. הנקודה היא לשים את עצמנו על גבי המעיין. עימות שבינינו לבין האומות. שוב, אנחנו מוצאים לראשונה עימות בין כלל ישראל לבין האומות. איפה היה העימות הראשון? היו מלחמות, מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, שהיא מכוונת ברמז כנגד זה, כנגד זה. אברהם אבינו התערב, התעבר על ריב לא לא, בעצם, כן. בכל אופן, זאת לא הייתה מלחמה שהייתה מכוונת כנגדו. היא הייתה מכוונת אולי בעומק, בשורש הדברים. איפה היה עימות בין ישראל לאומות? עימות בין ישראל לאומות, ישראל כישראל, לבין העמים האחרים. וישר יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. כאן היה משהו שהיה מכוון כנגד מה שבא אברהם לגלות, אז כנגד זה התקדמו, כנגד זה יצאו אומות למלחמה לסתום משהו שאברהם פתח. זה מכוון להגיעה כנגד אברהם. העבודה של יצחק הייתה לפתוח בחזרה. וישר יצחק ויחפור את בארות המים, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים. מה שגיליתם, מה שגיליתם, מה שהוצאתם מתוך המעמקים, אתם הוצאתם, אבל אחרי שזה כבר יצא זה שלנו, אחרי שזה יצא זה שלנו, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. זאת באר אחרת, עליה לא רב. אבל אם רוצים לשים את האצבע, הריב הראשון שהיה עלינו כנגדנו, איפה היה הריב הראשון? בחפירת בארות המים, שם. כך זה היה בראשונה. וביום האחרון, איך זה התגלה לאחרונה? לאחרונה זה יתגלה בזה שיתקיים בנו הפסוק שעבדם מים בססון ממעייני הישועה.